אתם עם SBS בעברית. האורח הבא שלי הוא טל רבינה. טל הוא יועץ אסטרטגי ומומחה לניהול מצבי משבר ולניהול דיפלומטיה ציבורית בינלאומית לתאגידים עסקיים וגופים ציבוריים בממלכתיים. הוא גם משמש כמנהל האסטרטגי של EJA, איגוד הארגונים היהודיים באירופה. בעבר שימש ככתב הצבאי של גלי צהל, ככתב כלכלי בכל ישראל וכשדר ומגיש תוכניות רדיו. שלום טל ותודה שאתה מצטרף אלינו היום.
בשמחה עמית ושלום לכל מי שמקשיב.
היום נשוחח על המצב הנוכחי בישראל, המלחמה כמובן וההסברה הישראלית. אך לפני זה, בתחקיר שערכנו עליך מצאנו מאמר נבואי שכתבת בשנת 2006 לגבי המצב אחרי מלחמת לבנון השנייה. הכותרת הייתה ישראל נהפכה לנמר של נייר. נדמה לי שטענת שם שמדינת ישראל אמורה להיות האחראית הבלעדית לביטחון אזרחיה, אבל שהיא נכשלת בתפקיד הקריטי הזה. תוכל בבקשה להרחיב ולהסביר?
טוב, בואו נשמור על הקונטקסט. קודם כל, אז זה היה בעקבות מלחמת לבנון, שלצערי לא התפכחנו ממנה כנראה, לפחות לא מספיק, והכוונה הייתה להזהיר, להטריע, ואנחנו כל כך אובר-חוכמים, כל כך מתוחכמים, כל כך מסתמכים על מערכות, שאנחנו שוכחים שבשכונה המוזרה שלנו כאן במזרח התיכון, בסוף זה שמרביץ עם נבוט הוא זה שקובע מה קורה. ומרוב אסטרטגיות חכמות, ומרוב תמיד לחשב 20 צעדים אחרים, ולכן בסוף לא לעשות כלום, האויבים שלנו עושים את מה שהם עושים. גם ברמה של דאגת המדינה לאזרחיה, אנחנו הפכנו מקצת יותר מדי מדינת רווחה למדינה שמפריטה את הכל, ובסוף לא דואגת לדברים הבסיסיים ביותר. זה היה תקף אז. היום לצערנו לאור האופן שבו הממשלה מתפקדת, או לצערי הרב, אני מגיד, זו לא אמירה פוליטית, זה ציון עובדה, לא מתפקדת, או לפחות לא תפקדה במהלך השבועות הראשונים לאחר האירוע היום והנורא הזה של השבעה באוקטובר. יש לנו מזל שהחברה האזרחית בישראל מראה הרבה מאוד חוסן, יוזמת, מגלה תושייה, ועושה את כל מה שתפוי היה שהמדינה תעשה. כמובן שאני מחבר את שני הדברים, אז המסקנה אסור לה שתהיה שאכן זה תפקיד האזרחים, אלא שאנחנו חייבים לדאוג שהמדינה תתעשת ותעשה את מה שמדינה צריכה לעשות כדי לדאוג לשלום אזרחיה, שזה הדבר הבסיסי ביותר, אפילו מביטחון, מזון, מגורים, וכלה בדאגה לחוסן הנפשי של החברה בישראל, דבר שלצערי עדיין הממשלה עושה פחות מדי, נגיד את זה כך בעדינות.
כולם מסכימים שההסברה הישראלית היא לא טובה. אתה טוען שאתה לא עוסק בהסברה אלא בקשרים אישיים, עובדות וכיוצא בזה. תוכל בבקשה להסביר למה אתה מתכוון?
כן, כשאנחנו מדברים על הסברה, אז התגובה האינסטינקטיבית שלנו היא, אוקיי, אז מה אומרים? וכשאנחנו רוצים להיות אפקטיביים, אז אנחנו חייבים להכריח את עצמנו, לשאול את עצמנו קודם כל, מי השומע ומה הוא שומע כשאנחנו אומרים לו את מה שאנחנו חושבים שחשוב. ולכן דיבור בסיסמאות וקלישאות ולהיות מאוד מאוד משוכנעים בצדקתנו, אבל לא להבין שכשאנחנו מדברים עם מישהו שהוא לא משלנו, אנחנו, we are not preaching to the choir, מה שנקרא, אז חייבים להיות טיפה יותר מתוחכמים. חייבים להבין מה מעניין אותו, מה האג'נדה שלו, מה הערכים שהוא מחשיב כחשובים, ולנסות להתחבר עליהם. להפוך את זה אישי, לא סיסמאות, לספר על עצמך באופן אישי, ולא בעובדות קרות שאף אחד לא מתחבר אליהם. אני חושב ששם המשחק שעושה את ההבדל בין להיות מסבירן או לנהל הסברה, לבין זה שאתה עוזר לשומע שלך להיפתח, לחשוב, זה לא לעורר אנטגוניזם, אלא לעורר הזדהות. בז'רגון המקצועי זה נקרא engagement. ורק אם אתה מצליח לייצר את הדבר הזה ומצליח להתחבר אליו, אז אתה יכול לגרום לפרטנר שלך לשיח להקשיב, להסכים לבחון זווית ראייה אחרת ממה שהוא חושב שהוא יודע, ואולי הכי חשוב זה לא להתייאש, זה עבודה מאוד מאוד סיזיפית, צריך לזכור שאם משווים את הכוחות והכמויות של הצד הישראלי לעומת הצד האחר, אז אנחנו באמת מתי מעט, אולי הדבר היחידי שנשארנו גם ברמת העולמית כדוד מול גוליאת ולא כשאנחנו מפגינים כוח, ולהתחבר לזה.
תוכל לתת לנו דוגמאות שמראות שקשרים אישיים עדיפים על מאמרים או ציוטים?
לא, אני לא רוצה חלילה להגיד עדיפים, ואני ודאי לא רוצה לתת ציונים לאף אחד אחר. אני רק אומר שכל מה שאנחנו עושים צריך להיות בגובה העיניים. כל מה שאנחנו עושים צריך לתאר מהתחושה האישית. אני מפעיל למשל קבוצה של, כרגע יש בה 360 מהעיתונאים הכי בכירים באירופה, באמצעי התקשורת המובילים ביותר באירופה. ואני לא מדבר איתם אף פעם ברמת סיסמאות, אני נותן להם את החומרים שהם צריכים, אני מעביר להם הודעות רשמיות ובדוקות, אני מזהיר אותם אם יש חומר שלא נראה לי אמין, ובעיקר אני מדבר איתם כטל אל רג'יט או אל ג'ון או אל כל שם אירופאי אחר שתבחר, כבן אדם אל בן אדם. וכשאנחנו עושים את זה, אז זה לא אוקיי הבנו, אלא זה וואו, אני דואג לך, מה עם המשפחה שלך, אני רוצה רגע להפסיק לעבוד ולגזול ממך דקה, ספר לי מה שלומך. וזה סימן שאנחנו חודרים את מעבר לדף המסרים, כי כשמדברים ומקריאים דף מסרים או בהשאלה, כשאנחנו מפיצים המון המון סרטונים עכשיו בעולם, זה חשוב וזה טוב, אבל ככל שהסרטונים הם יצירתיים יותר, הם נראים יותר כמו קמפיין. וכשאנשים רואים קמפיין, הם מתייחסים אליו כקמפיין, ולא כמישהו שכואב לו, כמישהו שקרה לו אסון. ואנחנו צריכים להיראות קצת יותר כאלה, שעכשיו, במילים הכי פשוטות, חטפנו. וחטפנו מכה חזקה, ולא צריך להתבייש בזה. והדיבורים, למשל, שהיו כאן בארץ, על עכשיו אנחנו נשבור להם את העצמות, ואנחנו נראה להם, ואנחנו ננקום, זה לא דברים שעובדים בחוץ לארץ, זה לא דברים שעובדים בקהל זר, הם רק מגבירים אנטגוניזם, וחבל, כי הם משמשים את הנרטיב של החמאס ושל הפרו-פלסטינאים במקום להפך.
ואנו משוחחים עם טל רבינה. טל הוא יועץ אסטרטגי ומומחה לניהול מצבי משבר. טל, אתה בטח רואה את ה-BBC ואת ה-CNN, יש עשרות או מאות רשתות פחות מפורסמות, אבל עם תוכן דומה, ההנחה היא שתמיד ישראל היא הקולוניאליסטית, כובשת ותוקפנית, ושהפלסטינים הם תמיד הקורבנות של הכיבוש. האם זה ריאלי לנסות לשנות את המיינדסט של עיתונאים ושל כתבים אנטי-ישראלים?
אחד, כן. זה ריאלי מאוד, וגם אפשר, לא שזה יגייר מישהו או יהפוך אותו לציוני, אבל יש פה כמה אלמנטים שכדאי לעבוד עליהם. ואני אפתיע אותך ואני אגיד שקודם כל, תפל בעצמך. זאת אומרת, תדאג לעצמך לקהילה קטנה. אני פשוט מנסה להיות פרקטי ולתת כמה דברים שכל מי ששומע אותנו יכול לעשות אותם, אז תסלח לי אם אני ארחיב טיפה. ברגע שאנחנו ניצור לעצמנו איזושהי קהילה קטנה, ולא משנה אם זה 5 אנשים או 10 או 100 אנשים, אז יהיה לנו גם יותר כוח וגם יותר קבוצת תמיכה, גם ליזום דברים וגם להתמיד בהם. ואם למשל, הזכרת את ה-BBC, אם למשל מתארגנים ושולחים מחאה למערכת, ומציפים אותם בטלפונים, ומציפים אותם במכתבים, לא באחד ספורדי ולחשוב שבזה עשינו את העבודה, אלא ממש בבליץ, אז בסוף, כמו שאנחנו רואים שקרה גם עם ה-BBC וגם עם הניו יורק טיימס, גם אם הם לא מבקשים סליחה, הם משנים קצת את הכיוון. עכשיו שוב אני מדגיש, לא יהיו לאף אחד יומרות, אנחנו לא נהפוך אותם לחובבי ציון. אבל העובדה היא שאחרי שעשו עליהם בליץ מאוד מאוד רציני, הם פתאום שינו קצת את ההגדרות. הם פתאום, גם אם הם לא אמרו את המילה, אנחנו מתנצלים, הם הוציאו הבהרה של מעין מודעה כמו מאמר מערכת, שהבהיר שהם טעו, למשל בהקשר של הטיל של הג'יהאד האיסלאמי שפגע בבית החולים וכן הלאה וכן הלאה. החוכמה היא להתמיד בדברים האלה, ואי אפשר להתמיד בהם כשאתה עושה את זה לבד פעם אחת, אלא רק אם אתה יוצר לעצמך איזושהי קהילה, וגם תתמוך בך כשתחטוף את הריקושטים מאותם גורמים. עכשיו, אם זה לא עוזר, אפשר
אם זה לא עוזר, אפשר לפנות למפרסמים ולשאול אותם. תגידו, אתם יודעים שאותו אמצעי תקשורת שאתם מפרסמים ובעצם מממנים אותו, תומך בעצם בנרטיב של החמאס? האם אלו הם ערכי המותג שלכם? וכן הלאה וכן הלאה. דבר שלישי, אפשר, כמו שאומרים בג'ודו, להשתמש בכוחו של היריב. מאחר והם, כפי שאמרנו, רבים מאוד ועשירים מאוד, אז הסיסמאות שלהם לצערנו נקלטות. בואו נשתמש בסיסמאות האלה, רק נעשה להם טוויסט קטן. אז אם הם צועקים כל היום Free Gaza או Free Palestine, אז בואו נגיד ש-Free Gaza from Hamas. בואו נדבר על האטרוסיסים שהם עושים לאוכלוסייה שלהם. זאת אומרת, להשתמש בסיסמאות שלהם, להתחבר אליהם, ורק אז להפתיע אותם ולהגיד מה שקורה. ראיתי סטודנט מדהים בארצות הברית שהלך והחתים אנשים על עצומה בעד חמאס. וכולם חתמו, ואז הוא אמר, רגע, סליחה, אולי רק תקרא על מה חתמת, והוא יקריא להם שניים או שלושה סעיפים מאמנת חמאס, וכמובן שהם נבלו ואמרו, לא, 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 על זה אני לא חותם. הדברים הללו הרבה יותר אפקטיביים מאשר אנחנו נצעק את המשפטים שאנחנו רגילים לצעוק, ואנחנו נורא משוכנעים בעצמנו, אבל הם לצערי פחות אפקטיביים על מישהו מולו אנחנו.
חבר'ה צעירים שאנחנו מדברים איתם מציעים לנו לשכוח מהרדיו, מהטלוויזיה והעיתונות, ולעבור לאינטרנט, לאינסטגרם, טיק טוק, טוויטר. גם שם המצב לא כל כך מזהיר. האם אתה מסכים?
שוב, אני נאלץ להגיד גם וגם. כמו שפתחנו את השיחה שלנו, עמית, הם המשחק הוא כעלי יעד. אז ברור שאי אפשר ולא צריך לנסות אפילו לדבר אל צעירים במאמר מערכת בעיתון כזה או אחר. וברור שהם נמצאים באינסטגרם או בטיק טוק וכן הלאה. אבל גם צריך לזכור שבסופו של דבר, אם למשל חלק מהמטרות שלנו זה לייצר לגיטימציה לישראל ולפעילות של ישראל בקרב מי שבאמת קובעים, אז נכון שהם גם מושפעים מטיק טוק, כי גם להם יש ילדים וגם להם יש בוחרים צעירים, אבל הם עדיין כן רגישים למה שקורה בעיתונות היותר מסורתית. הם עדיין כן קוראים קודם כל את העיתונות המסורתית ואחר כך למה שהם מקבלים. גם צריך לזכור שהרבה מאוד מהעיתונות המסורתית מהדהדת את הדברים שנאמרים בעיתונות המסורתית. אוקיי? אז זה דבר ראשון. הדבר השני, ושוב אולי אני קצת אפתיע אותך, בסושל מדיה צריך מאוד להיזהר, כי האלוגריתם שמפעיל אותו מחפש את הקונפליקטים ומחפש דברים ש... יעדדו את מה שאתה ממילא כתבת או חשבת. ולכן למשל להיכנס לקרבות בטיק טוק או באינסטגרם, לפעמים זה מיותר, כי זה רק מגביר את השיח, מעצים את אותם פקטורים באלגוריתמים שגורמים לטיק טוק, אינסטגרם ושוט, להגביר את התפוצה של השיח הזה, וזה גורם לנו בעצם גול עצמי. לכן מאוד מאוד חשוב שוב לראות מי קל היעד, לראות איך אפשר להתחבר אליו בשפה שלו, ואם אנחנו רואים שזה לא הקהל המתאים באותה קבוצה או באותו שיח שאנחנו מעורבים בו, אז אפשר גם להתאפק ולהגיד חבל על הזמן. בכלל, בקונומוסים שאנחנו עוסקים בהם כרגע של דיפלומטיה ציבורית, אפשר אולי לחלק את זה לשלוש קבוצות עיקריות. אלה שתומכים בנו, וזה חשוב מאוד לחזק אותם, אבל להיזהר לא להשקיע את כל האנרגיה מתחת לפנס. אלה שממש ממש מתנגדים לנו, והם ההארדקור של התומכי חמאס, חבל על האנרגיה, חבל על הזמן, אנחנו לא נשכנע אותם בשום דבר. והקבוצה השלישית, שלפעמים לצערי היא די נשכחת, אבל היא הכי הכי חשובה, הקהל שקודם כל לא תמיד יודע, שניים לא בהכרח אכפת לו, ושלוש, הוא לצערנו בדרך כלל הרוב הדומם. אם אנחנו נשכיל להתמקד באלה, אז אנחנו נמקד את המאמצים במקומות שבהם אנחנו יכולים להשפיע.
טל רבינה, יועץ אסטרטגי ומומחה לניהול מצבי משבר. תודה רבה על השיחה ושנשתמע בימים טובים יותר.
בשמחה, ונקווה ביחד לימים טובים יותר, גם בארץ וגם אצלכם.
רוצים לשמוע עוד סיפורים?
האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.